דף פ"ט עמוד ב' 17 שורות מלמעלה. שואלת הגמרא, אנחנו למדנו בברייתא לאל ולא יספוט במלח ויוכל. זאת אומרת שמה שנאמר בפסוק כי תבוא בכרם, ודרשנו את כל הפסוק להלכותיו, נאמר גם בתוך הפסוק ענבים, ודרשו מזה חז"ל ענבים ולא דבר אחר. אומרת עכשיו הגמרא, ומזה בואר ולא יספוט במלח. ורמינו, שואלת הגמרא מברייתא אחרת, הסוחרת הפועל לאדר, לחפור או לקשקש, לחפות באפר שורשים שמגולים מעל גבי הקרקע תחת הזיתים, הרי זה לא יאכל. הדין הוא, מכיוון שהפועל אינו אוכל במחובר לקרקע, כשזה אינה גמר מלאכה, וכאן הרי במקרה שלנו כמו שבואר במשנה, אין זה גמר מלאכה כי זה לא זמן הקציר, לכן אנחנו באים ואומרים לא יאכל. אבל אם שכרו לבצור, אם הבעל הבית לקח אותו לבצור ענבים, או שהוא שכר אותו למסוק זיתים, או שהוא שכר אותו ללקט פירות שנשרו על גבי קרקע, הרי זה אוכל ופטור. הוא אוכל והוא פטור מלעשר. למה? כי התורה זיקתה להם, זה לא כמו שאר מקח שחייב במעשר. אלא אנחנו באים ואומרים, אם זה היה בתור תורת תשלום, אם זה היה תשלום על עבודתו, אז כבר אנחנו יודעים שהמשנה אומרת שכמו ששבת קובעת למעשר, גם מקח קובע למעשר. אבל פה האמת היא שזה לא בא לנו בתורת מקח, אלא גם אם הבעל הבית לא מסכים שיוכל, התורה זיקתה לו, לכן זה לא מתחייב במעשר קודם גמר מלאכתו. קצץ, אם בעל הבית סיכם איתו שהוא יאכל מפירותיו בשעה שהוא עובד, אז בעצם זה כמו מקח שמחייב במעשר. כך מבואר ברש"י. וכתבו כבר תוספות שלפי רש"י צריך לומר שקצץ מתייחס לרישה של הברייתא, דהיינו כשהוא שכר אותו לאדור. כי הרי בסיפה, כשהוא שכר אותו לבצור, גם בלי קציצה רשאי הפועל לאכול מן התורה. ומדוע יקצוץ על כך? אבל בשם רבינו חננאל מפרשים התוספות שקצץ איתו על הכמות שיוכל ולא על עצם האכילה. לענייננו, קצץ, ולפי רש"י נצטרך לגרוף את הגמרא כך: קצץ אחת אחת יוכל, שתיים שתיים לא יוכל. למה? כי אם הוא קצף אחת אחת, אז כפי שנלמד בהמשך, אין לזה עדיין תורת גורן, וכיוון שעל פרי אחד לא חל שם גורן, אז זה לא מתחייב במעשר. אבל שתיים שתיים לא יאכל בלי לעשר, כי כשהוא מקבץ שני פירות יחד חל על זה תורת גורן, והרי יש כאן מקח ומקח קובע למעשר, אז הוא חייב לבוא ולעשר. וסופט במלח ויוכל, זאת אומרת שהוא רשאי, אומר את הברייתא, להדביל במלח, ובעל הבית לא יכול לעכב עליו. היי, על איזה חלק של הברייתא נאמר וסופט במלח? אילי מה הסיפה? אז זה אומר את הברייתא שסופט במלח כיוון דקצץ, הרי הבעל הבית סיכם עם הפועל שהוא יאכל מפירותיו, כל היכא דבעי לאכול, אז ודאי שהוא יכול לאכול בכל צורה שיבחר, הוא לא מוגבל. ואם ככה בהכרח אלא לו הרישא, הנידון זה על הרישא של הברייתא שלא קצץ הפועל עם הבעל הבית, ואף על פי כן מותר לו לספוט במלח ולאכול, סותר את הברייתא לאל שאוסרת עליו לעשות כן. מתרצת הגמרא, אמר אביי, הנידון של הברייתות בעניין ספיטה במלח לא נוגע לדין היתר הפועל לאכול משל בעל הבית, אלא לעניין חשיבות האכילה על ידי ספיטה במלח, אם קובע למעשר או לא, ולא כאשר. כאן הברייתא הראשונה אוסרת לספוט במלח ולאכול, מדובר בארץ. כאן הברייתא השנייה שמתירה לספוט במלח עוסקת בחוץ לארץ, מבארת הגמרא. כאן בארץ שחייב לעשר מדאורייתא, אז קבעה ספיטה במלח לחייב במעשר, כי זה נחשב אכילה חשובה. בחוץ לארץ שכל החיוב המעשרות זה רק מדרבנן, אז זה לא נחשב דבר חשוב, כמובן שחוץ לארץ הכוונה היא במקומות הסמוכים לארץ ישראל, ששם גזרו חכמים שצריך לאסר, ושם לא קבע ספיטה. שואלת הגמרא, מה רב המעי קמידי דבארץ קבע ספיטה כדי לחייב אותו במעשר דאורייתא, ובחוץ לארץ לא קבע ספיטה לחייב אותו במעשר מדרבנן, ומותר לכתחילה? הרי כלל נקוד בידינו כל דתיקון רבנן, כן דאורייתא תקנו. אז אם מדאורייתא דבר שהוא טבל אותו במלח קובע לו שם חשוב כמו מקח, כמו שבת, ומחייב במעשר, אז למה מדרבנן כזה דבר לא יחייב במעשר? על כוחך שגם מדרבנן זה יהיה חייב במעשר, עד כמה שמדאורייתא הוא חייב. אז לא תירצת לי את הברייתות, אלא מרבה אין לחלק בין הארץ לחוץ לארץ, בין בארץ בין בחוץ לארץ. אכן חיוב המעשר זה כשלא קצץ הפועל עם בעל הבית, ואז אם הוא אוכל אחד לא קבע פסיטה, אז הפסיטה במלח לא מחייב אותו במעשר. אבל אם הוא אוכל טרטי שיש על זה שם גורן, קבעה פסיטה במלח וחייב לאפר. מה קורה כשקצץ הפועל עם הבעל הבית? בין שפת ובין לא שפת, לא משנה אם הוא שפת במלח או לא, אחת אחת אוכל בלי לאפר כמבואר, כיוון שאין פה שם גורן, שתיים שתיים לא יוכל עד שהוא יאפר, גם אם הוא לא שפת, כי כבר הוא קצץ, יש כאן דרך מקח, אז זה מתחייב במאפר. לא קצץ, מה קורה אבל אם הפועל לא סיכם עם הבעל הבית ולא שפת את הפירות במלח, אוכל אפילו שתיים שתיים בלי לאפר. ואם שפת במלח אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יוכל עד שהוא יאפר. ואף על גב נתן רשות מבעל הבית, אפילו שהוא קיבל רשות ומותר לו לאכול מצד החלק הממוני, אבל דעת בילי למעשר וקבעה ספיטה, כיוון שעכשיו על ידי הספיטה זה נעשה דבר חשוב ומתחייב במעשר, אז כל זמן שהוא לא מעשר הוא איננו רשאי לאכול. נמצא שדין הברייתא השנייה וסופט במלח ויוכל, נאמר על הסיפה שקצץ הפועל עם בעל הבית וממילא אינו אוכל שתיים שתיים, שערי הקציצה תקבעם למעשר, וכיוון שאוכל רק אחת אחת מותר לו לספות במלח ולאכול. דין הברית הראשונה ולא יספות במלח ויוכל, נאמר כשלא קצץ הפועל עם בעל הבית וממילא יכול לאכול אף שתיים שתיים בלי לאפר, משום שאף על פי שיש על זה שם גורן אין די בכך לקובעם למעשר. מסיימת הגמרא ואומרת, ותרתי דקבאי ספיטה מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שצריך שניים כדי שזה יחשב על ידי ספיטה במלח כגורן? אולי מספיק אחד, אולי צריך חמש. עונה הגמרא, אמר רב מתנה דאמר קרא, כי קיבצם כאמיר גורנה, דהיינו נאמר פה בפסוק שאין גורן בלא קיבוץ, ואין קיבוץ פחות משניים, ולכן יש לנו פה אסמכתה שהקביעות של הקציצה והמקח זה רק מדרבנן, ואנחנו באים ואומרים שקביעה של ספיטה במלח זה גם כן למחלוקת ראשונים, לדעת הרשב"א זה מדאורייתא, לדעת הרמב"ם זה מדרבנן. בכל אופן, אבל סמכנו בפסוק שצריך לעשות את זה בשניים. תנו רבנן, פרות המרקסות בתבועה. אנחנו מדברים על פרות שדשות תבועה, ואותן פרות שדשות את השעורים, מדובר על שעורים כאלה שכבר פעם ראשונה עשו בהם דישה, ואפשר שאפילו כבר העבירו אותם בקרי. לאחר מכן, זאת אומרת, יש לנו את הדישה הראשונה שזה להפריד את השעורים מהקש, שבזה יש לב שלא תחסום. אנחנו עכשיו מדברים על דישה שנייה, שבאים להפריד את הקליפה של השעורים מהגרעין, שזה נעשה אחר גמר מלאכה. ולכן, כיוון שזה אחר גמר מלאכה, מיד תגיד הגמרא שאין בזה דין שלא תחסום שור בדישו. המטרה, מסביר רשי, שהיו עושים מזה אוכל שנקרא חושלה, כפי שהגמרא אומרת בחזקת הבתים, הנה איזה דאחלי חושלה. והדשות בתרומה ובמעשר. אם יש לי פרה שדשו את הפרה הזאת בשיבולים שהם תרומות או שיבולים שהם מעשרות, אינו עובר מדאורייתא, הוא לא עובר על האיסור משום בעל תחסום. יש כאן מחלוקת רש"י ותוספות למה באמת הדשות בתרומה ובמעשר אינו עובר. כי ביחס לאדם שדש, מה שדיברנו בהתחלה, את הדישה השנייה של פרות המרצות בתבועה, מבואר ברש"י, כי זה אחרי גמר מלאכה למעשר, והתורה אמרה לו תחסום שור בדישו, דהיינו השלב שלפני שנגמרה מלאכתו. לאחר גמר מלאכה לא נאמר איסור, לא תחסום. לגבי תרומה ומעשר רש"י אומר, זה סתם דייש לאו בתרומה ומעשר משתי קרא, דהן תרומה ומעשר סתם אלא מן המרוח ואילך כדגן מן הגורן. וכאן שזה כבר אחר המרוח, לכן פה דרי תרומה ומעשר שניתן עוד לפני בשיבולים, אבל זה לא דיברה התורה לפי רש"י. תוספות במקום חולק על רש"י, ותוספות שואל, אם באמת מדובר בדבר מתוקן שלא על זה דיבר הפסוק, אז למה אתה מדבר על תרומה ומעשר? דבר על שיבולים, חולים, שכבר נתנו מהם תרומות ומעשרות עוד לפני שעשו בהם דישה, ועל זה אנחנו באים ואומרים שאין איסור לה שלא תחסום שור בדישו, כי לא על זה דיבר הפסוק. ולכן תוספות בא ואומר שהטעם, בגלל שכתוב דישו, משמע דבר שראוי לו. מעשר, אנחנו מדברים על מעשר שני, זה ממון גבוה, ומכיוון שזה ממון גבוה זה לא ראוי לאכילת הפרה. תרומה נמי לישראל אסור ליתן לפני בהמתו, ואפילו כהן דווקא קרשינים שהוא מאכל בהמה מותר להכיל, אבל לא חיטים שזה יפה תרומה, ולכן כיוון שזה לא דישו, זה לא דבר שראוי לו, אז לא נאמר בזה איסור שלא תחסום שור בדישו. אבל מסיים את הברייתא ואומרת, מפני מראית העין שלא יגידו עליו שהוא חוסם, מביא בול, דהיינו מביא מלוא אגרוף של אותו המין שבו הוא דש, ותולה לה בקטרקסין שבפיה, תולים את זה בסק שבצברה, ומניח בפנים את המאכל כדי שהיא תאכל משם. אבשיום ולוחי אומר, מביא קרשינים ותולה לה בטרקסין שבפיה, שהקרשינים יפות לה מן הכל. זאת אומרת, כפי שהריטב"א אומר, שרבי שמעון לא בא לחלוק על תנא קמא, אלא לומר שאף שצריך לתת לה מאותו המין ולא ממין אחר, בכל אופן קרשינים יכול לתת לה מפני שהן יפות. שואלת על זה הגמרא, ורמיני למדתי ברייתא אחרת, פרות המרקסות בתבואה והוא חוסם אותה מלאכול אינו עובר משום בעל תחסום, כמו שאמרנו בברייתא הקודמת, והדשות בתרומה ובמעשר אם הוא חוסם אותה מלאכול עובר משום בעל תחסום נגד הברייתא הקודמת. עוד אומרת הברייתא, נוכרי הדש בפרתו של ישראל. זאת אומרת נוכרי שעובד עכשיו בפרתו של ישראל, והנוכרי הזה אומר לו הישראל, תחסום את פי הפרה שלי כשהיא עובדת, אינו עובר הישראל משום בעל תחסום. וישראל הדש בפרתו של נוכרי וחוסם אותה מלאכול, עובר הישראל משום בעל תחסום. שואלת הגמרא לענייננו, קשי התרומה, התרומה קשי המעשר, המעשר. בברייתא הראשונה אמרת שבתרומה אין איסור לאו של בעל תחסום, ופה אתה אומר שיש איסור. בברייתא השנייה, במעשר אמרת שאין איסור, ופה אתה אומר שיש איסור. הוא מבאר את הגמרא, בישלמה תרומה, התרומה לא קשיה. כאן הברייתא שאומרת שאינו עובר בלאו של חסימה בתרומה עצמה, וכאן הברייתא שאומרת בלאו של חסימה, מדובר בגידולי תרומה שהוא זורע את התרומה והיא גדלה גידולים שלמעשה דינן תרומה רק מדרבנן, כי האמת היא שכל דבר שנכנס לאדמה מתפרק, ועכשיו מה שיוצא זה חולים גמורים. והגזרו כדי שלא ישע ישראל את תרומתו התאורה ולא יתנה לה לכהן. למה? כי אחרי זה יכול לברוע ולעשות מזה חולים. או כהן ישע את התרומה התאמה כדי לברוע, ובינתיים אותו כהן עלול לבוא לידי תקנה ולאכול באיסור. ומכיוון שמדאורייתא זה חולין, שייך בזה לאו של חסימה. אומרת אז הגמרא, בישלמה תרומה, תרומה אמרנו לא קשיא, כאן בתרומה כמו שאמרנו, כאן בגידולי תרומה שיש על זה איסור לאו, אלא מעשר המעשר קשיא. אי וחיתי מה נבוא ולומר שמאפר המאפר נמי לא קשיא, כי גם בזה אפשר ליישב את הסתירה ולבוא ולומר כאן במאפר אינו עובר בלב של חסימה, כאן בגידולי מאפר ולכן הוא עובר בלב של חסימה. אומרת הגמרא את התירוץ הזה אי אפשר לבוא ולומר, למה? כי בשלמה גידולי תרומה יש להם דין כמו תרומה מדרבנן, צריך התנא לבוא ולומר שאפילו שהוא עובד בהם כשדש יש בזה איסור בעל תחסום, אלא גידולי מעשר חולינינו, כי רבנן לא גזרו בזה להיחשב כמעשר, אז התנא לא צריך לבוא ולומר שיש בזה איסור לב שלא תחסום, זה הרי כמו כל חולין רגיל שיש בזה לב שלא תחסום דתנן, כי כך למדנו במשנה גידולי טבל, תבואה שנתמרחה בקרי ועדיין היא לא תוקנה והוא זורע, וגידולי מעשר שני שזה חולין אפילו מדרבנן, כך שלא היה הווה מינה לבוא ולומר שיהיה בזה לב של שלא יהיה לזה לב שלא תחסום. אלא מיישבת הגמרא את הסתירה בין הברייתות, לא קשיא, הווה מעשר ראשון עובר בלב של חסימה כי זה נקרא דישו, זה ממון אדיות ומותר גם לזרים באכילה, הבמעשר שני אינו עובר בלב של חסימה, למה? כי זה ממון גבוה, ובממון גבוה אז אנחנו באים ואומרים שהוא באמת מעשר שני אינו רשאי לאכול. תוספות רוצה לומר שגם לפי רבי יהודה שזה ממון אדיות מדובר מחוץ לירושלים, אז זה אסור באכילה, והיא בהתאם התירוץ נוסף אומרת הגמרא והיה בשתי הבריתות מדובר בפרות שדשות במעשר שני ולא קשיא, הרמייר הרבי יהודה הרמייר דאמר מעשר שני ממון גבוה הוא, אבל כשהוא חוסם אותה הוא לא עובר בלב כי זה לא דישו, הרבי יהודה דאמר מעשר שני ממון אדיות הוא, אבל כשהוא חוסם הוא עובר בלב שלא תחסום שור בדישו. אומרת הגמרא אגב מוסיף רשי ואומר שגם את הסתירה בעניין תרומה אפשר ליישב שהברייתא שאומרת אינו עובר בלב מדובר בפרה של ישראל שאסור להכיל התרומה אפילו אם כהן דש בה, לעומת פרה של אחר שאז יהיה מותר. השואלת הגמרא איך היא דמי? אומרת הגמרא איך אפשר שתבועה תהיה מעשר לפני מרוח בקרי? עונה הגמרא כגון שהקדימו בשיבולין הוא קרא לב שמעשר אפילו שהוא לא היה חייב לעשות ככה עוד בעודם שיבולין. שואלת הגמרא לרב יהודה אפילו שהוא סובר שמעשר שני ממון בעלים והבא היא חומה, הרי אסור לאכול מחוץ לחומת ירושלים, אז למה עובר בלב של חסימה? הרי זה לא דישו. עונה הגמרא כגון שדש לפני מחומת בית פגי, כפי שרשי מבאר שזה היה היקף החיסוני של ירושלים, וכיוון שכן מותר לאכול שם את המעשר שני ונחשב דישו ולכן הוא עובר עליו באיסור לב. והיא בהתאמה אומרת הגמרא עוד דרך ליישב את הסתירה בין הברייתות, לא קשיא, כאן במעשר שני שהופרש כבר מטבל ודאי שאז החוסם אינו עובר בלב כי הרי זה ממון גבוה, כאן במעשר שני שהופרש מדמי תבואה שנלקחה מהמארץ מדורייתא זה חולין, לכן החוסם עובר בלב. אומרת הגמרא השתה דעתית לאחי, אחרי שישבת את הסתירה לגבי חסימה בדישת מעשר בין ודאי לספק תרומה תרומה נמי לא קשיא, לא צריך להעמיד בגידולי תרומה, כאן בתרומה ודאי שהופרשה מטבל דאורייתא אז הוא לא עובר באיסור לב של חסימה, כאן בתרומה דמי שהופרשה מטבל ספק שמדאורייתא זה הרי חולין גבור ולכן אין בזה את האינו דישו, זאת אומרת שיש פה את האיסור לב שלא תחסום ולכן הוא עובר עליו. דוחה הגמרא בשלמה מעשר שני של דמי איקה, אלא תרומה דמי מאיקה, ותניא אף הוא יוחנן כהן גדול ביטל את הוידוי, ביטל את וידוי המעשרות בשנה הרביעית ובשנה השביעית משנות השמיטה, מבארים מן הבית בערב פסח את כל התרומות ומעשרות שנשארו ומחלקים אחד אותם כל אחד כדינו, אחרי זה צריך לומר וידוי מעשרות, וכיוון שבנוסח הוידוי אומרים ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתי ללוי ועזרא כנף את הלוויים שלא עלו איתו לארץ ישראל שלא לתת להם מעשר ראשון רק לכהנים כי הם לא באו עם נחמיה מן הגולה, אז לא שייך לומר כבר את הנוסח וגם נתתי ללוי כי זה לא כמצוותו, לכן הוא ביטל את אמירת הוידוי. כמו כן וגזר על הדמי, הוא גזר שמכיוון שלפי ששלח בכל כפולי ישראל וראה שלא היו מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד. למה? כיוון שאין שיעור מדאורייתא להפרשה של תרומה גדולה, ואפילו חיטה אחת פותרת את הקרי, ומאידך יש בזה עונש חמור של מיטה בידי שמיים, אז היו מזהירים להפריש תרומה גדולה. אז לכן תרומה גדולה הוא לא גזר. אם ככה, אז אתה רואה שאין תרומה של ספק אלא הלוקה שקם בתרומת מעשר, דהיינו מהמעשר ראשון הלוי צריך לתת תרומת מעשר. אז הברייתא אומרת שלא עוברים על הלאו של החסימה, מדובר בתרומת מעשר של ודאי, וכאן בתרומת מעשר של ספק מדמי, ששם החסר עובר בלאו, בגלל שיש בזה צד של חולים, ולכן יש איסור לאו שלא תחסום שור בדישו. שואלת הגמרא, באו מיני, שאלו בני הישיבה מרב ששת, מה קורה בהמה שהייתה אוכלת ומטרזת, משלשלת מחמת חולי מעין, ואכילת החיטים מזיקה לה, מהו? האם החסימה שלה עובר בלאו וצדדי הספק, משום דמעלי לה הוא והלא מעלי לה, מה שמותר מה שאסרה התורה לחסום כי זה טוב לה, פה שזה לא טוב לה התורה לא אסרה, עודים לה מה שהתורה אסרה לחסום זה גדי חזיה ומצטרה, הבהמה רואה את התבועה ולא אוכלת, היא מצטערת, והבהמה הזאת שמטרזת גם כן חזיה ומצטרה, אז יהיה איסור לב. אמר לו רב ששת הניתוע, למדו את זה בברייתא לאל, עניין פרה שדשה בתרומה ובמעשר. רבן שמעון בן יוחאי אומר, מביא קרשינים ותולה לה בתרסקל שבסברה, שהקרשינים יפות לה מן הכל, שמה מינה שתה מאיסור החסימה, משום דמעלי לה, ובמקרה הזה שהיא אוכלת ומטרזת, הרי זה מזיק לה, אז יהיה מותר לחוסמה, שמה מינה. היבא אלו, מסתפקת הגמרא. מהו שיאמר אדם לנוכרי, חסום פרתי ודוש בה? זאת אומרת, הוא אומר לנוכרי, תחסום את הפי פרה שלי ותדוש בזה את תבועתך. ככה לומד רש"י. תוספות חולק וסובר שכשאין לישראל שום רווח מהאיסור, ודאי שאין איסור אמירה לנוכרי. ולכן תוספות מפרשים שמדובר שהוא אמר לנוכרי לחסום ולדוש את התבועה של הישראל. ואין שם מה שכתב בשם רי. וזהו הספק של הגמרא. זאת אומרת, אסור לומר לנוכרי לעשות מלאכה בשבת עבור ישראל משום שבות, שבע אל תעשה. והטעם שגזרו חכמים על כך, משום שהנוכרי הוא שלוחו של ישראל ושלוחו של אדם כמותו. וכך מבואר במשנה ברורה בריש ומג סעיף קטן ה בקהילות יעקב בשבת י' ד', ויש טעמים נוספים בראשונים. אם ככה, מסתפקת הגמרא, האם רשאי אדם לומר לנוכרי חסום פרתי ודוש בה? מה הצדדים של הספק? מי אמרינן שאמרינן אמירה לנוכרי שבות? מתי אני אומר שבאמת אמירה לנוכרי אסורה מדי רבנן? הנמילי לעניין שבת דאיסור סקילה, דווקא שמה איסור חמור, שבת, סקילה, שמה גזרו חכמים איסור אמירה לנוכרי. אבל חסימה דאי כלב לא אפרו חכימה, או דילמה לא שנה, או שמה באמת אין בזה חילוק בין הדברים, וגם בלב אמירה לנוכרי אסורה. הוא כבר מבואר בתספות שאומנם גברו איסור אמירה לנוכרי ביום טוב ובשביעית. אומרת הגמרא, תשמע, למדנו לאל בברית הנוכרי הדש בפרתו של ישראל אינו עובר אותו ישראל משום בעל תחסום, משמע שמעבר הוא דלא עבר, הוא לא עובר עליו דאורייתא של חסימה. האיסורה משום אמירה לנוכרי איקה, הנה אתה רואה שיש אמירה לנוכרי גם באיסור לב. עונה הגמרא, בדינו דאיסורה נמי ליקה, איסור של אמירה לנוכרי גם אין לנו. והיידי דתנא סיפא, ישראל הדש בפרתו של נוכרי עובר, תנא רישא אינו עובר, כיוון שבסיפא מדברים על הלאו דאורייתא, אז השתמשנו ברישא בביטוי אינו עובר, אבל למעשה אפילו איסור עליקה. תשמע, למדנו בברייתא, שלחו לבני ארץ ישראל לאבו עד שמואל שהיה בבבל, הלין טורי, השברים האלו דגנבין ארמוין ומנקחין יתון, שגונבים הנוכרים מישראל ומסרסים את אותם שברים כדי להשביח אותם יותר לחרישה, ומחזירים אותם לבעלים הישראל, והם עושים את זה בגלל שהם אוהבים את אותו ישראל, והבעלים כביכול מעלימים עין, ולמעשה נהנים מזה שעכשיו יש לו שור מסורף. מהו? האם מותר לבעלים ליהנות מאותם שברים או לא? שלח להם אבוה דשמואל, הערמה היא תביד בו, כיוון שהבעלים בכך שאלימו את עיניהם עושים פה הערמה, הערימו עליו, אז לכן תכנסו אותם שלא ייהנו מהערמה הזאת, והזדבנו ויצטרכו למכור את השברים. הנה אתה רואה שקיים איסור אמירה לנוחי גם באיסור לב, כי הרי אפור לסרף בעלי חיים שנאמר, ומאוך וכתות ונתוק וקרות לא תקריבו להשם ובארצכם לא תעשו, בויקרא בפרק ב' פסוק ד'. אמר רב פאפה, אי אפשר להרבי מכאן ראיה לדין אמירה לנוחי. למה? בני מערבה סברה לה כרב חיתקה, דאמר בני נוח מצווים על הסירוס, ולכן כעברי אותם ישראלים שמעלימים את עיניהם מכשילים אותם בלפני עיוור לא תיתן מכשול. אף בדבר שהנוחי מוזהר עליו שם הכנסו, אבל בדבר שאין הנוחי מוזהר עליו ייתכן שבאמת אין איסור אמירה לנוחי. עוד אומרת הגמרא בעניין הכנס הזה, סבר רבה למימר שמה שכוסית הבעלים שימכרו את השברים שסורסו בהערמה זה רק לשחיטה, כנס, כדי שלא ירוויח שום דבר מזה שעכשיו הדבר הזה סורס, כי הרי ברגע שזה מסורס אז עולה הערך לעניין חרישה. אמר לאביי דיין שכנסת עליהם מחירה, עצם זה שהם לא יכלו לחרוש בהם הם יימנעו מלעשות את הדבר הזה, ולכן הם רשאים למכור את זה גם לחרישה. עוד אומרת הגמרא פשיטה שמה שאמרנו בכנס שצריך למכור בנו גדול כאחר דמי, ורשאי למכור את השור הזה לבנו הגדול. אומנם הריטב"א מביא מחלוקת אם גדול וקטן שהוזכרו כאן זה תלוי בשנים או תלוי בסמוכים על שלחה לביהם. בנו קטן, מה, האם מותר למכור לו את השור? כי הרי מחמת הכנס הוא מצווה למכור. אומרת הגמרא, רב אחראי אסר ורב אשי שרי. מספרת הגמרא, מר מימר ומר זוטרה, ויש אומרים ואמרי לה, הנוטרי חסידי. אז ומחלפי הדת את השברים שהיו מכירים הנוכרים שלהם, שאותם גנפו מהם ופרסו עבורם, ואמנם הם עשו את זה שלא מדעתם, כפי שאומר תוספות למעלה, מחלפי הדת שלא מדעתם היו מפרפים אותם, ומכל מקום היו מחליפים, שמה לא יאמין העולם שהיה שלא מדעתם, או משום שלא יאמרו אחרים לנוכרי לעשות כן, ויאמרו שלא מדעתנו עשו. עוד דנה הגמרא, באי רמי בר חמה הושיב לקוץ בפייה של הבהמה שדשה בתבואה ולא יכולה לאכול מחמת הקוץ. מהו? האם הוא עובר בזה איסור בעל תחסום או לא? שואלת הגמרא, הושיב לה? חסימה מעל יתה, היא בוודאי שעובר על איסור לב. אלא ישב לקוץ בפייה, מאליו. והוא דש על ידה בלי להוציא את הקוץ מפייה. מהו? האם הוא עובר בלב או לא? אפילו שלאל הגמרא הרי אומרת שאסור לדוש בבהמה שחסמה לפני העבודה. מכל מקום אומר תוספות, יש לחלק בין מקרה שהוא עצמו חסמה לבין מקרה שהייתה חסומה מאליה. הרביץ לארי מבחוץ בזמן שהבהמה דשה בתבואה, הוא מתיירט מלאכול מחמתו, מהו? האם הוא עובר בבעל תחסום או לא? שואלת הגמרא, הרביץ לה? חסימה מעל יתה, היא בוודאי שהוא עובר בלב. אלא רבץ להרים מבחוץ מילה, והוא דש בתבואה בלי לסלקו, מהו? האם הוא עובר בלב או לא? עוד ספק, העמיד בנה של אותה בהמה שדשה מבחוץ בזמן הדישה, ובגלל זה היא נמנעת מלאכול, מהו? האם הוא עובר בבעל תחסום או לא? ותוספות אומר, דיבור מתחיל רבץ להרים מבחוץ, הכל זה אם תמצא לומר. אם תמצא לומר, ישב לקוץ אסור לפי שחסימה בגופה. אבל הריש היה רחוק ממנה לא אוהב חסימה. ואם תמצא לומר, דארינה מי אבי חסימה, היינו משום מפחד הארי אינה אוכלת אפילו היא רעבה הרבה. אבל בעמד בנה בבחוץ אינה נחסמת כל כך. כמו כן, הייתה עצמה למים אמרנו, ודש בה בתבואה ומחמת הצימאון היא נמנעת מלאכול מהו. פרס לה כתבליה, אור שלוק על גבי דישה, במקום שהיא מהלכת על גבה והיא לא רואה את הדישה, מהו? האם כשאינה רואה את התבואה זה נקרא בדישו ועובר בבעל תחסום או לא? אומרת הגמרא, פשוט מי אחד לכל הפחות אפשר לפשוט בספק אחד. דתניא למדנו בברייתא, רשאי בעל פרה שמזכיר פרתו לאחרים לדוש בה, להרעיף פרתו כדי שתאכל מן הדישה הרבה. ורשאי בעל הבית שסוחר את הפרה לדוש בתבואתו להתיר פקיע אמיר חבילת קשים של שובלים לפני הבהמה לחפות בהם את הדישה, כדי שהיא לא תראה ותאכל מן הדישה הרבה. הנה יש הוכחה שפקיע אמיר שאפשר לחפות בו את הדישה, דקה הכללה, על כל פנים אנחנו באים, סליחה, אומרת הגמרא, דוחה הגמרא, ראשית רוצה הגמרא לבוא ולהוכיח, הנה מותר לבוא ולחפות, דהיינו לגרום שכשהיא לא רואה אז יהיה מותר, יהיה מותר. עונה הגמרא, שאלי אדם, זה לא דומה, הרי בפקיע אמיר מה שהותר לחפות דקה הכללה, על כל פנים היא אוכלת, אז היא אוכלת פחות ממה שרגילה, אבל כשהוא מחפה בכתבליה היא לא אוכלת בכלל. אולי במקרה כזה שהיא לא אוכלת בכלל יהיה אסור. אומרת הגמרא, והיא בעידי מה, גם הברייתא לא התירה לחפות את הדישה בפקיע אמיר, רק מה שנאמר שם, רשאי בעל הבית להתיר פקיע אמיר לפני בהמה, מעיקר לפני שהיא מתחילה לדוש, כדי שלא תאכל אחר כך הרבה מן הדישה. זהו מה שהתירו לה. באי מנה רבי יונתן מרב סימוי, חסמה מבחוץ לפני שהתחילה לדוש, ואחר כך הכניסה לדוש מהו? האם הוא עובר ביסור בעל תחסום או לא? מה צדדי הספק? לא תחסום שור בדישו, אמר רחמנה. משמע שאסור לחפות דווקא בשעה שהוא דש, והלב בדישו. עוד דילמה, לא תדוש בחסימה, אמר רחמנה. ופה היא דשה בזמן שהיא חסומה. הוא אמר לו, אומר לו רב סימאי לרבי יונתן, מבית אביך שאתה כהן, אתה למד, כתוב אצל הכהנים, יין ושחר אל תשתה אתה ובניך איתך בבואכם, וכי היה יעלה על הדעת לומר בבואכם הוא דאסור לשתות המשתה, אבל לשתות לפני זה הוא מעיל כשהוא שתוי שרי? הרי ודאי שזה נאסר, הוא להבדיל בין הקודש ובין החול, אמר רחמנה, דהיינו אתם, כדי שלא יבואו לחלל ולהבדיל בין עבודה של קדושה לעבודה של חול. אז ודאי שאם הוא שותה לפני כן אינו ראוי להבדיל, אלא מה הטה מכוונה, בשעת ביה לא תהיה שכרות, הכנה מבשעת דישה לא תהיה חסימה, ואסור לחסום ולהכניס אותה לדוש. תלו רבנן החוסם את הפרה, הוא לא דש בה בעצמו אלא דש אחר בזה, והמזווק בכליים שקושר את הקרול לשור וחמור, אבל הוא לא מנהיג אותם אלא אחר, פטור החוסם, פטור המזווק, ונולוק אלא הדש בחסימה ומנהיג כליים בחסימה בלבד.